הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים את המוות. שמי אלון נתיב ומייסדי עלי שלכת, הגוף שנותן חסות לפודקאסט. הפרק הפעם עוסק בנושא מורכב ועדין שהדיבור עליו, כלומר האם מותר בכלל לדבר עליו, הוא נושא שנוי במחלוקת בפני עצמה. הפעם איתנו דוקטור שירלי אברהמי. שירלי, בואי תציגי את עצמך, ברוכה הבאה קודם כל.
שמי שירלי ואני מאוד שמחה להיות פה. בעצם הנושא של התאבדות הוא נושא שאני עוסקת בו בערך 25 שנה. אבא שלי התאבד לפני 50 שנה, כשהייתי בת 9, ו-25 שנה שתקתי, נדבר עוד על השתיקה בהמשך, ומאז שהתחלתי לדבר על הנושא הזה, אני עוסקת בו בכל מיני צורות, כתבתי עליו תזה בלימודיי בעבודה סוציאלית, התואר השני, עסק בהשפעת התאבדותו של הורי על ילדיו, בעקבות זה כתבתי את הספר עדיף שהמת במלחמה, גם על זה נדבר, המשפט עדיף שהמת במלחמה הוא משפט שאומר כל מי שהייתה התאבדות במשפחתו, הוא מתקשר כמובן להיררכיה של השכול. עד לפני חצי שנה עבדתי בכנסת, ניהלתי את מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הממ"מ, ניהלתי ועדה בכנסת, הקמתי בכנסת יחידה לפיקוח על הממשלה. לפני חצי שנה פרשתי מהכנסת, והיום אני עוסקת בדברים שאהובים עליי, מציירת, כותבת, גם מרצה להתאבדויות בכל מיני מקומות, ובמסגרת זאת אני כאן.
הייתי רוצה לשמוע ממך את ההגדרות בכלל של התאבדות, וגם קצת האם זה הגדרות שונות ממקום למקום, ממדינה למדינה, מהאקדמיה לרפואה המשפטית, למקומות שונים ומשונים.
בקרב חוקרי האובדנות יש הסכמה שהתאבדות היא אדם שהורג את עצמו, וכאן כבר אפילו נפסקת ההסכמה, כי המשך המשפט הוא תוך הבנה שלמה של המעשה. האם אדם שהורג את עצמו יש לו הבנה שלמה של המעשה? גם על זה יש ויכוח. ואז בעצם אנחנו נשארים עם התאבדות היא אדם שהורג את עצמו, שזה פשוט אדם שמקבל החלטה, ואני בכוונה לא משתמשת במילה בחירה, הוא איננו בוחר, אדם שמקבל החלטה להרוג את עצמו. יש הבדלים בהגדרות של התאבדות בין דיסציפלינות שונות. היום יש בעצם תפיסה מעגלית שאומרת שכדי לבצע התאבדות, אדם צריך שיהיו לו גם היבטים פסיכולוגיים וגם היבטים ביולוגיים וגם היבטים אישיותיים וגם היבטים סוציולוגיים וגם היבטים חברתיים אחרים וגם אמצעי. ונדבר גם על העניין של האמצעי, של זמינות האמצעי והקשר שלו למניעה. היום מקובל לחשוב שאדם כדי להתאבד צריך גם וגם וגם וגם. בעבר רופאים אמרו שהתאבדות היא תולדה של ליקויים חשמליים במוח, בעיקר פסיכיאטרים, בעיקר הנושא של ליקוי במנגנון ההולכה של סרוטונין. סרוטונין זה החומר שבעצם מאפשר להירגע במצבי לחץ, וגם עוד חומר נוסף שנמצא ליקוי שלו אצל אנשים חשמליים, בניתוחים לאחר המוות אצל אנשים שהתאבדו, וגם בניתוחים חשמליים של אנשים לאחר ניסיונות התאבדות, והוא נורפינפרין. זה נושא מאוד מעניין, כי נורפינפרין הוא החומר שאחרי על מנגנון הילחם או ברח. אנחנו אומרים, אדם חושב, פילוסופים אומרים, זאת מחשבה פילוסופית, והוא בבוקר אומר, אולי נתאבד ואולי לא. אבל אם אנחנו מבינים שלאדם שהתאבד יש ליקוי במנגנון צעד של הילחם או ברח, אז אנחנו מבינים שהשאלה צריכה להיות, מי האדם שבמצב סופני יברח, ומי האדם שבמצב סופני יילחם, ואיך אנחנו לגרום לזה שיותר אנשים יילחמו. זה בעיניי תפקידה של החברה בסוגיה הזאת. אז אמרנו, רופאים חושבים שזה ליקוי חשמלי. פסיכולוגים מתייחסים להתאבדות כאל מה שהם קוראים כאב נפשי בלתי נסבל. זה ביטוי שטבע פסיכולוג אדווין שניידמן, ואם מזכירים פסיכולוגיה והתאבדות, אז פרופסור ישראל אורבך, שהיה הפסיכולוג שעסק בנושא התאבדויות בישראל, נפטר לצערנו לפני 10 שנים, והם טוענים, פסיכולוגים, שדובר בכאב נפשי בלתי נסבל. למה זה חשוב? כי זה שוב מתקשר ללגיטימציה של התאבדויות. כי כאשר אנחנו אומרים שמישהו התאבד כתוצאה מכאב פיזי בלתי נסבל, אנחנו יכולים להבין את זה, ואנחנו אומרים, מה לעשות? הוא היה חולה סרטן, והוא לא היה יכול לעמוד יותר בכאבו, אבל אנחנו לא יכולים להבין מה זה כאב נפשי בלתי נסבל, מפני שכאב נפשי לא רואים אותו.
מה באמת הגורם המוביל להתאבדות בישראל, בעולם, זה אותם גורמים, זה
קודם כל מקובל לחשוב שהגורם המרכזי להתאבדות היא דיכאון, מה שאנחנו קוראים במובן הזה כאב נפשי בלתי נסבל, הוא גם צריך להיות בעל ליקויים חשמליים, כמו למשל ליקוי בסרוטונין, שכאשר הוא נמצא במצב של לחץ, אין לו את היכולת להרגיע את עצמו ולהגיד, מחר בבוקר יהיה בסדר. הוא גם צריך להיות אדם בעל היבטים אישיותיים מסוימים, למשל, אנשים שהתאבדו, הרבה פעמים אנשים שרואים בשחור לבן. ההשלכה של זה התאבדות היא להגיד, או שהחיים שלי הם כמו שאני רוצה, או שאני לא כאן.
הכל או כלום.
למה זה כל כך חשוב? כי המקום שאליו אני חוזרת כל הזמן הוא לכיוון של מניעה, וכאשר אנחנו מדברים על מניעה, אז אפשר ללמד אנשים שבכל סיטואציה יש עוד חלופות. בהיבט של חשיבה אובדנית, מקובל להתייחס על זה במושג טאנל אפקט, אפקט התעלה, שכאשר אדם מתקרב לחשיבה האובדנית, אז בעצם הוא רואה שתי אפשרויות, הן מוצרות, ובסופו של דבר נשארת לתפיסתו רק אפשרות אחת, ואפשרות המוות. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו, אנשי המקצוע שחשוב לנו למנוע התאבדות, זה להגיד לאדם הזה שרוצה להתאבד, יש עוד חלופות.
דיכאון זה מונח מאוד מאוד רחב, ואנשים היום סובלים או מרגישים, או מה שהרבה דיוטות כמוני קוראים למילה דיכאון, זה הרבה פעמים אולי למצב של מלנכוליות, אולי למצב של מצב רוח ירוד, או איפה הספקטרום הזה, איך בודקים אותו, איך יודעים תמורי הזרה להבין מתי הדיכאון הזה הוא בר טיפול, מתי הדיכאון הזה הוא בעייתי.
מה עם סימני מצוקה שאליהם צריך לשים לב? אז בעיקר צריך לשים לב לשינויים דרמטיים בהתנהגות של האדם. זאת אומרת, יש משמעות לשאלה אם המתבגר הזה או האדם המבוגר הזה פתאום מתנהג באופן שונה מאוד מאיך שהוא התנהג קודם. אלה סימני מצוקה, אלה דברים שצריך לשים לב אליהם. וגם עוד דבר שקשור לזה, זה העניין שאל הדיכאון מתחברת בדידות. לא דיברנו על זה ששיעורי ההתאבדות עולים עם הגיל, ואחת הסיבות ששיעורי ההתאבדות עולים עם הגיל, והקבוצה שמתאבדת בשיעורים הכי גדולים מזקנים, בגילי 75 ומעלה ויותר מזה, 85 ומעלה, זה בגלל הבדידות. אז אם אתם מרגישים שזה מעורר בכם איזשהו לחץ או איזשהו חשש, אז יש עם מי לדבר, תתקשרו לאיראן או תיכנסו ברשת לסער, או דברו עם בשביל החיים, או דברו עם אחרים. הדבר הזה שילחם בבדידות הוא מאוד חשוב, כי חלק מהדיכאון וחלק ממה שמחמיר דיכאון ומגביר דיכאון הוא בדידות, ולכן אתה המאזין שעכשיו שומע את זה, תדע לך, אתה לא לבד.
אני רוצה רגע לגעת במונח הזה, בטרימינולוגיה של המילה התאבדות. ומעבר שזה פעולה שמתארת את האדם שהרג את עצמו, נטל את חייו בידיו או כל ביטוי אחר שנשתמש, בשפה המדוברת היא משמשת באופן דואלי לשני מצבים הפוכים אחד לשני. אחד היא יכולה לשמש סלנג שמעשה מסוכן, חסר אחריות או דברים מהסוג הזה, ומצד שני גם פעולה שנעשית בהתלהבות יתרה. כאילו אם אני אומר, אני מתאבד על המשימה הזאת, אז אני משמעו אני נותן את הכל כולי, אני עושה משהו מאוד מאוד חיובי. זאת אומרת, גם אנחנו הולכים אחורה, מסתכלים על התנך, תמות נפשים, פלישתים, האמירה האחרונה של שמשון, ובתנך יש עוד מספר מקרים של התאבדויות, לא נזכיר את כולם, אבל שאול המלך נשב הוא השני, או מפורסם בפרסום שלו, אבל כבר בעצם זה שאנחנו קוראים לשמשון, שמשון הגיבור, אנחנו יכולים להבחין כי היחס שלנו אל אותו אדם, משתנה מאוד בהתאם לנסיבות, וזה קורה גם בהיסטוריה הלא רחוקה, בנרטיב של העם שלנו, אנחנו יכולים לקבל את הזווית ראייה הזאת, אורי אילן שנתפס בשבי הסורי והעדיף להתאבד מאשר למסור סודות, ב-1954 נתן אלבז קפץ על רימון להציל את חיי חבריו, וכך גם ב-1956 נהרג קצין הצנחנים עובד לג'ינסקי בקרב המיתלה, 8 שנים אחרי כן עשה זאת חגי בר אוריון בהר הצופים. אני חושב שאלה מקרים יוצאי דופן שלא כל כך מעידים על הכלל, ההתייחסות שלנו לתפיסה הזאת כגיבור, ואני חושב שהם גם לא מעידים על מה שקורה בחברה האזרחית. קודם כל, מה ההשפעה של ההתאבדות על בני המשפחה? בוא נתחיל בזה.
לא, אני חושבת יש משהו מאוד חשוב שאמרת בהתחלה, והוא העניין של התאבד על משימה. אני חושבת שזאת מאוד בעיה לקחת מילה כזאת ולתת לה קונוטציה חיובית. אני לא מדברת עכשיו על נופלים על ריבונים ועל הקריב את עצמו למען חבריו, זה עניין אחר לגמרי. אבל להתאבד על משימה הייתי מורידה לחלוטין מהמילון. אני חושבת שזה מושג מאוד בעייתי. אני כשאני רואה דברים כאלה, למשל בפייסבוק, אני מגיבה. אני כותבת, אני מציעה בביטוי הזה לא להשתמש. אני חושבת שיש בזה נזק, זה לא טוב. התאבד זה מילה ש... אני רוצה להגיד על שני דברים שהם דבר והיפוכו. אני חושבת שצריך להגיד אותה, ואני חושבת שלא צריך לחבס אותה בנטל את חייו, או כמו שלפעמים כותבים מודעות אבל נפטר בנסיבות טרגיות, אבל להתאבד על משימה לוקח את זה למקום לא טוב, כאילו באמת, מה הבעיה? מתאבדים. לא, זאת בעיה, אני באופן אישי חושבת שצריך להפסיק. אבל נחזור לשאלתך, השפעה על בני המשפחה. אנשים שהתרחשה התאבדות במשפחתם, בדרך כלל אינם מקבלים תמיכה. והסיבה היא שזה סוד. זה היה מאוד נכון במקום ובזמן שאני גדלתי, אבל זה נכון גם היום. זה נכון לשמחתנו שהיום מדברים יותר על התאבדויות, ומזכירים יותר שאנשים התאבדו, ויש גופים שעוסקים בזה וכו' וכו'. עדיין גם היום התאבדות היא סוד. אני רק בשבוע שעבר פגשתי משפחה שהגיעה אליי בעקבות משהו שפרסמתי, ואמרו, האבא התאבד, הגיעה אליי האישה ושלושת הילדים, בגירים, שאבא התאבד לפני 10 שנים, וזאת פעם ראשונה שמדברים על זה. הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, לא רק לא מדברים על זה החוצה, בגלל הבושה ובגלל הסטיגמה ולא רוצים שידעו. אגב, אני אומרת למאזינינו שיש התאבדות במשפחתם ולא מדברים על זה החוצה, כי הם לא רוצים שידעו, אומרת לכם באחריות, כולם יודעים. כדאי להתחיל
גלוי,
לדבר, כדאי להתחיל לדבר כבר היום, כי זה ישראל פה, כולם יודעים. כמו שאנחנו יודעים על אחרים, ככה הם יודעים עלינו. האנרגיה שמשקיעים בהסתרה היא אנרגיה עקרה. כמה יותר מוקדם שנוותר על הסוד, אפשר יהיה להפנות האנרגיה הזאת לדברים בריאים. אבל יותר מזה, לא רק שזה סוד החוצה, זה גם סוד בין בני המשפחה לבין עצמם. ולכן פעמיים האנשים האלה אינם יכולים לקבל תמיכה, לא מבחוץ ולא לא מאחים, לא מהורים, כי לא מדברים על זה. והדבר השלישי שחשוב בהקשר הזה ללמה לא מקבלים תמיכה, הוא בגלל שבניגוד למקרה מוות אחרים, למוות יש תקסים מאוד ברורים. אנחנו יודעים איך לדבר בשבעה, אנחנו יודעים להגיד שלא תדעו צער. אחרי התאבדות אנחנו לא יודעים מה להגיד. האם מותר לשאול אם האדם מתאבד, האם מותר לדבר על זה, האם מדברים על זה, האם יודעים, האם זה בסדר. אין תקסים, לא ברור מה צריך להגיד, לא ברור מה מותר להגיד, ולכן המשפחות האלה לא מקבלות תמיכה. אז השפעה הראשונה על בני המשפחות היא סוד, והסוד קשור לסטיגמה. הסטיגמה היא מאוד מעניינת, הזכרתי קודם שאני אומרת שאבי התאבד, אנשים זזים כי חושבים שזה מדבק, גם אנשים נאורים, ברור שהם לא חושבים ככה באמת, זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אבל הסטיגמה קשורה לעוד דבר. כשאנחנו שומעים שמישהו התאבד, אנחנו אומרים לעצמנו, תמיד ידעתי שמשהו לא בסדר במשפחה הזאת. את זה אנחנו אומרים, אז שהתאבדות קורית במשפחה שלנו. כשהתאבדות קורית במשפחה שלנו, אז אנחנו מבינים שבמובן הזה, התאבדות יכולה לקרות בכל משפחה. אגב, כמו תופעות אחרות שקשורה אליהן סטיגמה. אז זה הדבר הראשון, זה הסוד והסטיגמה והבושה. ההשלכה השנייה היא הרגשות המאוד עזים שאנשים נשארים איתם כלפי מי שהתאבד. הרגשות מתחלקים לשניים, שניהם, שוב אני אומרת, קוראים תמיד, 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 תמיד. אחד זה רגשי אשמה, השני הוא כעס. רגשי אשמה, גם הם מתחלקים לשניים, אחד גרוע ואחד עוד יותר גרוע. הגרוע הוא, אולי לא עשינו משהו שהיה יכול למנוע את ההתאבדות, והיותר גרוע הוא, אולי עשינו משהו שגרם לה. ואנשים נשארים עם רגשי אשמה לאחר התאבדות, מאוד גדולים, מאוד עזים להרבה שנים. חלק מהטיפול במשפחות, חלק מהסיוע במשפחות שהתרחשה בהן התאבדות, הוא בדיוק זה להבין שהמתאבד עשה את זה כי היו לו היבטים ביולוגיים וחשמליים ומוחיים ונפשיים שדיברנו עליהם קודם, ולעשות את הפרידה מההתאבדות שלו, בין ההתאבדות שלו לבין בני משפחתו, שבאמת אינם אשמים. אז הדבר הראשון שאמרנו זה רגשי אשמה. הדבר השני זה כעס. גם כעס מתחלק לשניים, וזה דבר מאוד מעניין, כי אנשים נשארים עם רגשות מאוד חיים, מאוד סוערים, הרבה שנים אחרי שהאדם כבר מת. מישהו, אחד מהמרואיינים שלי בספר אמר, הבנתי שהתאבדות עם מוות אקטיבי, לא רק שאחותי באופן אקטיבי התאבדה, אלא שאנחנו ממשיכים להתווכח איתה על המעשה שלה, גם הרבה שנים אחר כך, זה מרואיין שאחותו התאבדה, שהייתה בת 16. אבל הכעס, אמרתי, מתחלק לשניים. כעס אחד זה, למה הוא עשה את זה? והכעס השני הוא, למה הוא עשה את זה לי? למה הוא השיט עליי את ה... באמת כובע הזה של הבת של מי שהתאבד לכל חיי, לא שאל אותי. אז זה לגבי הרגשי אשמה והכעס. והדבר השני שאיתו משארות משפחות, זה שאלת הגנטיקה. האם זה יכול לקרות שוב במשפחה? זאת שאלה מאוד מפחידה. התשובה היא כן. יש משפחות שבהן התאבדויות קורות יותר מאשר במשפחות אחרות, כמו תופעות אחרות נפשיות, גם דיכאון. לפעמים יש לו התרחשויות הערויות יותר תפופות במשפחות מסוימות מאשר באחרות, גם סרטן שד, אבל כל אישה שהולכת לבדיקת שד, הדבר הראשון ששואלים אותה, האם היה סרטן שד במשפחתך? ושוב, יש הבדל בין איך אנחנו תופסים את הדבר הזה כאשר מדובר על משהו פיזי, לעומת איך אנחנו תופסים את הדבר הזה כאשר מדובר על משהו נפשי. משהו מאוד מעניין בהקשר של הגנטיקה, זה שאלת הגיל. משפחות שהייתה בהן התאבדות, שעון הגיל שלהם משתנה. השאלה, האם זה יכול לקרות שוב בגיל שבו זה קרה, היא שאלה מאוד מיוחדת, אגב, לא רק בהתאבדויות, אלא גם במקרה מוות אחרים לא טבעיים. אבא שלי התאבד כשהוא היה בן 41, היה פחד מאוד גדול, לי וגם לאחים שלי, להגיע לגיל 41, אולי זה קורה בגיל 41, והקלה מאוד גדולה לעבור את הגיל הזה. עכשיו יצאנו מקבוצת הסיכון, זה קורה גם להורים שילדיהם התאבדו, כאשר ילדים יותר צעירים מגיעים לאותו גיל, האם, כמו שקרה לי אחד המרואיינים שלי בספר, האם הגן מתפרץ בגיל הזה? אז כמובן שהגן לא מתפרץ בגיל, אבל זאת שאלה שהמשפחות האלה נשארות איתה. והשפעה האחרונה למשפחות זה עניין מה שקוראים בכתיבה האובדנית. השאלה המייסרת, the agonizing question, למה הוא עשה את זה? וזה שאלה שלא תקבל תשובה, וכאן אני מתחברת למכתבי התאבדות. ואני חושבת שמה שמיוחד במכתבי התאבדות זה שלכאורה, לנו זה נראה שבאמת מי שישאיר מכתב, אז מה הבעיה? סגר פינה, נפרד, הכל טוב. אבל זה לא באמת ככה. כי מכתבי התאבדות יש מסוגים שונים. אחד המרואיינים שלי בספר סיפר לי על מכתב ההתאבדות שאבא שלו השאיר לאמא שלו, והיו שלושה בנים צעירים. הוא אמר עליו, מכתב שלא הסביר שום דבר, הוא השאיר מכתב שלא הסביר שום דבר. ואז אמרתי לו, נשמע לי שאתה כועס, והוא הסביר לי למה הוא כועס, שאולי נדבר על זה קצת, כי זה מעניין, בהקשר של הכעס שדיברנו עליו קודם, אבל למה הוא כעס בתוכן, כי אבא שלו כתב לאמא שלו, כשהוא התאבד, אל תבגדי בי. אז לפעמים מכתבי התאבדות, חוקרי האובדנות אומרים שהאדם שהתאבד משאיר את השלד הפסיכולוגי שלו בקרב בני המשפחה. וזאת בדיוק דוגמה של אדם שרצה להישאר, הוא בעצם אמר לה, אל תבגדי בי, אני פה, אל תתבלבלי. אז אולי במקרה כזה, עדיף היה שלא היה משאיר מכתב.
זה שאלה שאני שואל את עצמי, כאילו כשאני חושב על זה מבחוץ, כי אני לא מכיר, אוקיי? אני לא באתי, חוויתי את זה באופן אישי. תוך כדי זה שענית, חשבתי על זה אחרת לגמרי, כי אם אני הייתי מקבל מכתב, מישהו שולח לי הודעת טקסט, לא משנה מה, אני מרגיש שזה חלק משיחה, חלק משיח, אני חייב לענות על זה, יש לי מה לענות, יש לי הסתכלות אחרת, יש לי זווית משלי, יש לי אולי תשובה לחלק מהדברים, יש אולי הצעה חליפית לדרך חליפית או דברים כאלה, ובעצם זה שיח שהוא לא שיח, כי זה הודעה שקיבלתי, זה לא באמת מכתב, זה לא שיח, אני לא באמת יכול עוד לענות. כי מכתב אנחנו רגילים בראש להגיד, זה חלק מאיזשהו, באנגלית אומרים, התכתבות, אני גם שולח וגם מקבל, יש לי פה יכולת לנהל שיח, ופה בעצם זה יותר הודעה, אין לי שיח, יש לי פה dead end, ולפעמים ה-dead end הזה, הוא לא מקובל על מה שנכתב שם, ואני לא יכול להגיב לו בכלל.
קודם כל,
אולי זה מגביר את התסכול, לא חשבתי על הזווית הזאת.
נכון. קודם כל, אני מאוד מסכימה למה שאתה אומר, שזה בעצם לא מכתב, זאת לא התכתבות, אלא זאת הודעה, והודעה יש בה משהו אלים, כאילו הודעה יש בסוג של מונולוג, זה לא באמת דיאלוג. חלק מהאנשים אובדנים, וזה חשוב בעיניי מאוד מאוד בנושא מניעה בקרב מתבגרים, חלק מהאנשים האובדנים לא מבינים שימותו. במכתבי ההתאבדות שלהם, הם משאירים הוראות, בימוי בדרך כלל מדויקות, להלוויה, לשבעה, למה יעשו, למה יראו, זה דברים שנמצאים במכתבי התאבדות, בוודאי אצל צעירים, אבל היום אני נוטה לחשוב שלא רק אצל צעירים, חלקם חושבים שבאיזשהו אופן הם יתקיימו שם, ולכן אחד הדברים החשובים במניעת התאבדות, הוא להסביר לצעירים, לא, אתם לא תתקיימו שם, זה מעשה סופי, זה מעשה שאין ממנו חזרה.
בישראל, כמות הנפשות שנוטלות את חייהן בידן, עומד פחות על פי העומדנים הרשמיים על סדר גודל של כ-500 איש בשנה במדינה, רובם הגדול גברים. העומדנים הלא רשמיים מתייחסים למספרים גם כמעט כפולים, כשאני מדבר עם בעלי מקצוע בכירים במשרד הבריאות או באגפים שלו, והסיבה היא שהרבה בעלי תפקידים מקלים בשעת הרישום על העובדות הנובעות מסיבות שונות, התחשבות בכבוד המשפחה, לעזור בנושא של ביטוח ושל משכנתאות, אבל גם אם נסתפק רגע במספר המדהים הזה של 500, אז צריך להתייחס רגע בפרופורציה, מספר שהוא יותר גדול בין שיעור מכמות הרוגים בתאונות דרכים, ואפילו מכמות הרוגים מפיגועים, ואנחנו עדיין כמעט לא שומעים על זה, כמעט לא מתייחסים לזה.
וצריך להבין כמה תקציבים מוקצים למניעת תאונות דרכים, וכמה אנחנו שומעים כל יום בחדשות על תאונות דרכים, וכמה הנושא הזה הוא סדר יום הציבורי, וכמה ועדות ציבוריות ועמותות באמת עוסקות בנושא הזה בהיקפים מאוד נרחבים, וכמה מעט תשומת לב מוקדשת להתאבדות ולמניעת התאבדות. כן, קיימת התוכנית הלאומית למניעת התאבדות בהובלת משרד הבריאות, משרדי ממשלה נוספים, עמותת בשביל החיים שמסייעת למשפחות לאחר התאבדות וגם עוסקת במניעת התאבדות. יש גורמים שעוסקים בזה, אבל בוודאי שאין שום השוואה בין מה שנעשה בתאונות דרכים או בגורמים בנושאים אחרים לעומת התאבדויות. זה מאוד חשוב. ולגבי המספר הקונקרטי, פי שניים, אני חייבת להגיד שאני לא שמעתי. צריך לזכור, למשרד הבריאות יש נתונים, משרד הבריאות סופר דיווחים על התאבדויות מבתי חולים. הדיווח האחרון של משרד הבריאות, שהוא משנת 2018, לצערנו הרב, תמיד זה באינטרוול של כמה שנים אחורה, הדיווח האחרון הוא של 402. למה מדברים על 500? כי מקובל גם בישראל וגם בעולם להוסיף 25% בדיוק מהסיבות שאתה הזכרת. תת דיווח, דיווח שונה בשביל ביטוח, דיווח שונה מסיבות אחרות בגלל הסטיגמה, בגלל הבושה, ולכן ל-402 אלה מוסיפים 25%, ככה אנחנו מגיעים ל-500, לפעמים מדברים על 550, שוב, באמת מספרים עצומים.
לא הזכרנו שיש כ-7,000 איש שמנסים להתאבד. אז אני רוצה רגע לגעת בכמה קבוצות. אז בתוך הקבוצות, קודם כל, אפשר, יש קבוצות שאפשר ממש לזהות. גברים באופן מובהק הרבה יותר מנשים מתאבדים. במנסים להתאבד יש זיהוי הפוך, יש הרבה יותר נשים מאשר גברים שמנסות להתאבד. בין אלה שהתאבדו, הגברים מהווים כ-80%, כלומר כל אישה שמתאבדת יש איזה 4 גברים שעשו את זה, ובין אלה שניסו להתאבד, על כל 8 גברים שמנסים יש 11 נשים שניסו. ואחר כך אנחנו רואים גם שיש קבוצות שבהן יש שיעור התאבדויות, התחושת הבדידות היא הרבה יותר גבוהה, ברמה של לפעמים גם פי 7. זה הנושא של גברים גרושים. בערך 75 גברים גרושים בשנה מנסים להתאבד, ובדרך כלל אלה אנשים שחוו מה שנקרא היום ניכור הורי, או חוסר קשר, חוסר המשכיות עם הילדים, או ניתקו אותם מהילדים. לפעמים זה גם לובה במצב כלכלי מאוד מחמיר. קבוצה אחרת שמאוד הפתיעה אותי, שקראתי על זה במאמר שכתב פרופסור גיל זלצמן, היא רופאים. בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, רופאים מהווים קבוצת סיכון מאוד ייחודית, לא רק בארץ, גם בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם, והשיעור אובדנות שלהם הוא בערך כפול משאר האוכלוסייה, וזה המספרים שמתאימים גם למה שקרה בארץ. באמת חלק מהדברים שבאמת חושבים שני סוגים של רופאים, שני בעלי מקצוע בתוך עולם הרפואה מבחינת התמחות, שזה כירורגים ורופאים מרדימים, הם מתאבדים יותר. וקבוצות באמת שיש להם גישה לחומרי הרדמה מסוכנים ודברים אחרים, לא אמרנו שלא נדבר על האיך, אבל באמת יש להם גישה לאמצעים שבאמת משנה. זאת אומרת, יש גם היררכיה וסוגים של קבוצות אוכלוסייה יותר פגיעות, שכן אפשר לשים אליהם תשומת לב יותר גדולה.
זה קריטי, כי אנשים, וזה ידוע מהרבה מאוד מחקרים, גם בארץ וגם בעולם, אנשים מתאבדים במה שזמין להם. וזה נכון, באמת, רופאים שרוצים להתאבד נוטלים כדורי שינה, וחיילים שרוצים להתאבד יורים בעצמם. העניין של הזמינות אמצעים הוא מאוד חשוב, כי כאשר מצמצמים את הזמינות של אמצעים מסוים, אז זה לא שעכשיו אנשים ילכו והתאבדו באמצעי אחר, הם התאבדו פחות. זה דבר שנמצא במחקרים רבים מאוד בארץ ובעולם. הירידה בשיעור ההתאבדות כתוצאה מצמצום של זמינות של אמצעי ספציפי היא בעשרות אחוזים.
אנחנו כל הזמן מדברים על ההתאבדות כדבר שלילי. ואנחנו בכל השיח שלנו מנסים להגיד או רוצים לדבר, ונחזור לדבר אחרי זה גם על מניעה ואיך אפשר למנוע. אבל הזכרתי קודם את הדואליות במונחים, ויש גם דואליות כזאת או וולנטיות כזאת בתרבות. זאת אומרת, גם בתרבויות של מדינות אחרות, על יפן אנחנו יודעים על הסיפוקו, מה שאנחנו קוראים לו חרקירי של התאבדות, וטייסי הקמיקזה, וגם בחלקים של החברה הערבית, השהידים מקבלים מקום של כבוד, וגם אצלנו בהיסטוריה, חוץ משמשון הגיבור ושאול שנפל לזה, וגם אפי יוסף מתתיהו, יש מספר מקרים שמאדירים מאוד את ההתאבדות, לא דיברתי עוד בכלל גם על המיתוסים כמו מצדה או קרבות אחרים, בסוסית המקומות אחרים עם התאבדות המונית מול הרומאים. ואנחנו רואים את זה בחברות נוודים בצורה, במקום אחר שמעודדים במפורש התאבדות של חולים או של זקנים. כדי לחסוך במשאבים של מזון, או לענות על צורך להמשיך לנוע בתוך אותה חברת נוודים, בלי להיות מעוקבים על ידי החוליה החלשה. וההתאבדות נתפסת כסוג של הקרבה עצמית למען הקהילה במקומות האלה. ואת הקולות שמתירים את ההתאבדות, מה שאנחנו קוראים לו המתת חסד, אנחנו רואים היום גם בשינויים בחוק וגם בתהליכים שקורים בכל העולם המערבי. וההתייחסות שלנו כחברה לאדם שנמצא בסבל מאוד קשה, בין אם הוא נפשי ובין אם הוא פיזי, ולאפשר לו את הנושא שנקרא המתת חסד, באנגלית זה דרך אגב המונח נקרא מיטה טובה. הקולות המתירים נטילת חיים במצבים של מחלה וזקנה נמצאים היום גם בעולם המערבי. ישנה התייחסות שונה גם למבוגרים וחולים סופניים שמחליטים שלא להאריך את סבלם. אלו נחלקים לשתי קבוצות שונות. הקבוצה הראשונה של אלו שבחרו לשים קץ לחייהם באופן אקטיבי, בעברית אנחנו קוראים לזה המתת חסד ובאנגלית פירוש המונח למעשה הוא מיטה טובה. הקבוצה השנייה היא כאלו שבחרו באי הערכת חיים. כלומר, הם סרבו לטיפולים שונים, דגש על טיפולים פולשניים, בדרך כלל זה גם אחרי מאבק וקבלת טיפולים שלא צלחה, ובעצם קבלת ההחלטה של אי קבלת טיפול רפואי, הם קיצרו את חייהם. ישנה הבנה והאכלה שונה בציבור כלפי המונחים הללו, של המתת חסד ואי הערכת חיים. נכון להיום, ישנן לפחות 10 מדינות בהן מותרת המתת חסד. שוויץ המפורסמת ביניהם, בעיקר בגלל שהיא מתירה גם לאזרחים זרים לעבור את התהליך. בלגיה הייתה הראשונה שאפשרה המתת חסד לילדים. אם אתם רוצים לשמוע יותר פרטים, אתם מוזמנים גם לחפש את הפרק שבו שוחחתי עם מאיר רוזנברג על התהליך שאימו עברה בשוויץ.
התאבדות היא לא מצופחת בדיוק כשם שהיא לא בחירה. אדם אובדני איננו בוחר את האובדנות שלו, בדיוק כמו שאדם שיש לו סרטן, איננו בוחר את הסרטן שלו. אדם אובדני זה אומר שיש לו היבטים ביולוגיים, באופן ההולכה של חומרים במוחו, ויש לו היבטים נפשיים שקשורים לדיכאון שלו, ויש לו היבטים אישיותיים שקשורים לשאלה אם הוא רואה בשחור לבן, או יודע שיש כמה חלופות, ויש לו היבטים סוציולוגיים שקשורים לשאלה האם הוא בודד. זה לא בחירה וזה לא אומץ או פחד. זה אלה מאפיינים של האדם הספציפי, כאשר אנחנו נדע להגיד מי האדם שבסיטואציה מסוימת יתאבד, לעומת מי האדם שבסיטואציה מסוימת יילחם, אז נוכל לחזור למה שהזכרתי קודם, נורפינפרין, שאחראי להילחם או ברח, על fight or flight, ולהגיד, לא, זה לא אומץ וזה לא פחד, לא, זה לא בחירה, זה מתקיים במקומות אחרים לגמרי, שאנחנו עדיין צריכים ללמוד אותם.
יש מיתוסים סביב הנושא של התאבדויות, והייתי רוצה שתתייחסי אליהם, אולי אפילו במובן מסוים תנפצי אותם, או תתני את הזווית ראייה שלך להם.
אז בעצם יש שלושה מיתוסים מרכזיים שקשורים בהתאבדות. אז המיתוס הראשון הוא שדיבור על התאבדויות מגביר התאבדויות. זה לא נכון וזה הוכח במחקר. הוכח במחקרים שדיבור על התאבדויות מקטין שיעורי אובדנות, בעיקר מקטין שיעורי דיכאון. אבל אני אגיד משהו על המיתוס הזה, הוא בעצם התחיל מייסורי ורטר הצעיר, כשגתה כתב את ייסורי ורטר הצעיר, שהגיבור ורטר מתאבד בעקבות אהבה נכזבת, אז אכן היה גל של התאבדויות. גתה בעצמו עוד בחייו הספיק להתייחס לנושא הזה ואמר, אני, זה לא באשמתי, לא בגללי התאבדו הצעירים האלה, אבל קראו לזה קדחת ורטריאנית. אבל מה שחשוב בעניין הזה, זה שדיבור על התאבדויות לא מגביר התאבדויות, אבל יש שאלה איך. יש אופנים שבהם היום מקובל לסקר התאבדויות, ברמה כזאת שמועצת העיתונות הישראלית ימצא קווים מנחים של מקובלים בתקשורת בעולם. כאשר מדברים על התאבדות, כאשר מסקרים על התאבדות, יש הנחיות מאוד ברורות, וזה קודם כל לא לדבר על התאבדות כמעשה של גבורה. דיברנו קודם על אומץ ופחד. לא, התאבדות היא לא מעשה של גבורה. התאבדות היא תולדה של אדם שהיה במצוקה והיה בדיכאון, ואתה, אני חוזרת שוב, גם אתה אמרת, אתה המאזין, שומע את זה, זה מעורר בך משהו. תדע לך שיש עם מי לדבר, תחפש את צער, תחפש את בשביל החיים, תחפש את ערן. האדם הזה שהתאבד היה במצוקה. זה לא מעשה גבורה. לא לעשות כל גלוריפיקציה, לא בשער, לא בכותרת, כמובן לא להזכיר איך הוא עשה את זה, ומאוד חשוב להגיד, זה אדם שהיה במצוקה, בדרך כלל שמדברים על איך לסקר התאבדויות, אז הדוגמה של דודו טופז היא כמובן איך לא. אז זה דבר אחד. מה הפריך את זה? יש מחקרים בארצות הברית. בארצות הברית באוניברסיטאות יש סקירת אובדנות, suicide screening שעושים לסטודנטים. גילו כששאלו את הסטודנטים באופן מפורש, האם אתה מתכוון להתאבד כחלק משאלון כניסה שבודק מצב נפשי, זה הוריד שיעורי דיכאון. למה? כי בעצם הם הבינו שעל הדבר הכי היום יש איפה לדבר, ואם אתה חשבת על זה, הנה מספר טלפון ותתקשר אליו, ולכן זה הוריד שיעורי התאבדויות. אז זה המיתוס הראשון. והמיתוס השני שהזכרתי קודם ברמז, הוא שמי שמאיים לא יתאבד בסוף, כאילו ניסיון התאבדות הוא תמיד קריאה למצוקה, גם זה לא נכון, יש מחקר ממש חדש שנעשה באוניברסיטת וויסקונסין ב-2019, שבדיוק בדק את הנושא הזה של אנשים שאיימו להתאבד, כן, חלקם מתאבדים לצערנו הרב, כמובן, שוב, זה חוזר למניעה, אנשים שניסו להתאבד, אם הזמינות שלהם לאמצעים תקטן, אז יש סיכוי שבפעם הבאה הם לא ינסו, בוודאי אם ינסו לא יצליחו, אז זה מאוד חשוב. והמיתוס השלישי הוא שגם הוא הופרך, הוא שמי שמאיים להתאבד לא יתאבד, זה לא נכון, יש אנשים שמאיימים והתאבדו אחר כך. כל הדברים האלה הם מאוד חשובים, מפני שתופעה כמו התאבדות שקשה לנו לדבר עליה ומפחיד אותנו לדבר עליה, גם נולדים סביב המיתוסים, ולכן מאוד חשוב להפריך את המיתוסים ולהפריך את המיתוסים האלה במחקר, כפי שאכן נעשה.
אני חושב שיש, אם אנחנו כבר מדברים על מחקר, אז יש גם יותר ממחקר, יש גם תוכנית שמדינת ישראל מפעילה, התוכנית הלאומית למדינת אובדנות שהיא מפעילה מאז 2008, אני חושב שזה פיילוט באיזה 15 ערים או משהו כזה, וכמובן את מה שמשרד הביטחון או צהל בעצם עשה, שזה שינוי בשלוש נקודות, שינה בעצם את הסטטיסטיקה בצורה מאוד מובהקת לאורך תקופה מאוד ארוכה, זאת אומרת, זה דברים שהם חד-חד ערכיים, אז
נכון, אז באמת אני חושבת שאחד הדברים שמבחינתי מאוד חשובים בדיבור על התאבדות, זה לא רק הדיבור התיאורטי על התופעה הזאת, שהיא באמת תופעה מרתקת, באמת, באמת תופעה מיוחדת במינה, מצערת כמובן וכואבת מאוד, אלא גם השאלה של מניעה, שהיא שאלה מאוד חשובה בעיניי, איך מונים התאבדויות, לא רק איך מדברים על התאבדות, אלא איך מונים התאבדויות. בישראל קיימת תוכנית לאומית למניעת אובדנות, התוכנית קיימת כבר הרבה שנים, אבל בשנים האחרונות היא תפסה תאוצה. שלושה דברים מעניינים יש בתוכנית הזאת. אחד זה הגברת מודעות. הדיבור על התאבדויות הוא מאוד חשוב, הדיבור על התופעה באופן כללי. הדבר השני הוא צמצום הזמינות של אמצעים קטלניים. למשל, מדברים על סורגים בבניינים גבוהים. זה מאוד חשוב, כאשר אנשים לא יכולים להתאבד בקפיצה מבניינים גבוהים, אז הם לא ילכו למקום אחר. על זה יש מחקר מאוד מפורסם, מאוד מעניין, על גולדן גייט בארצות הברית, גשר שער הזהב. כשאנשים לא יכולים להתאבד ממנו, אז הם לא הולכים לגשר השני. באמת, יורדים שיעורי ההתאבדויות. והדבר השלישי שהוא מאוד חשוב, אבל אני רוצה קצת לסייג אותו, שהוא חלק מפעילות התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, זה הכשרה של שומרי סף. אנשים שיהיו, ילמדו, יכשירו אותם, איך לזהות סימני מצוקה ששאלת עליהם קודם. מדריכים בתנועת הנוער ומפקדים דווקא זוטרים בצבא, ומורים ללמד אותם איך לזהות סימוני מצוקה. והנושא השני, היבט השני של מניעה שהזכרת בהקשר הזה, הוא ההיבט של צהל. שצהל בערך לפני 15 שנה, בזמן שראש מערך בריאות הנפש בצהל היה דוקטור גדי לובין, בעצם אמר שבשביל לצמצם את שיעורי ההתאבדות בצבא, צריך לעשות שני דברים. אחד, להגביר מודעות, בדיוק כמו שאומרת התוכנית הלאומית, והדבר השני, לצמצם זמינות. בעצם מה שהם עשו, זה לבדוק ולהבחן מי החיילים שבסכנה אובדנית, ולחיילים האלה לא לתת נשק כשהם יוצאים הביתה. הדבר הזה צמצם את שיעורי ההתאבדויות בקרב החיילים, שוב בעשרות אחוזים.
גם לפני שיש חיילים ספציפיים, אז באמת, אם בשנות ה-70 או ה-80, כל חייל קיבל נשק, והתפיסה הייתה שגם אם אתה משרת בקריה, אתה צריך לצאת עם נשק הביתה, שאם וכאשר תתקל במחבל תוכל להגיב, אז הדבר הזה ירד לחלוטין, והיום רק חיילים באמת שמשתמשים בנשק באופן שוטף, מחזיקים את הנשק עליהם קבוע. שאר החיילים לא יוצאים מנשק הביתה, אז מינות במחינה הזאת ירדה. יש גם את הדיבור, השיחה על זה שהיא מתרחשת כבר בבד אחד, כבר בספר, בהכשרה שכל קצין, ושוב זה לא משנה אם הוא קצין קרבי או קצין עורפי או קצין תומך או לא משנה מה, ההנחה שם אומרת משהו מאוד מהותי. אם אתה בתור קצין חושב שמישהו אובדני, אתה לא משאיר אותו לבד. חוץ מזה שאתה גם לוקח אותו נשק במידה ויש לו נשק, אבל אתה גם לא משאיר אותו לבד עד שאתה מגיע בעל מקצוע, עד שמגיע קבן ויכול לסייע. זאת אומרת, הדיבור גם ברמה של הקצונה הזוטרה, באמת מי שנמצא בשטח עם האנשים, וגם צעד קטן איך לפתור את זה ולא להשאיר את האדם לבד, לא להשאיר אותו במצב שהוא יהיה לאפשר לו גם, הוא דבר שהושרש בצורה מאוד משמעותית.
לי חשוב להגיד שכאשר אנחנו משיטים על אנשים צעירים להיות שומרי סף, גם להגיד להם באותה נשימה, יכול להיות שיקרו התאבדויות במשמרת שלכם, אתם לא תהיו אשמים. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב להגיד אותו בכל רם, אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר בקשר לנושא שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו מכל מיני כיוונים, והוא עניין הבדידות. הזכרת עכשיו אגב אורחה, שבעצם הקצינים האלה מלמדים אותם בבד אחד, להגיד לחייל אתה לא לבד. זה באמת קריטי, זה באמת מציל חיים, דיברנו על זה בהתחלה, מה גורם להתאבדויות, בדידות, מה יכול למנוע התאבדויות, יש עם מי לדבר, אתה חוזר אליה, על זה עכשיו בהקשר של בד אחד, וזה קשור גם למה שהזכרת. הזכרתי לעניין הגולדן גייט, שהגולדן גייט, גשר שער הזהב, בארצות הברית, הוא מה שנקרא בעגה האובדנית הוט ספוט, נקודה חמה להתאבדות. היום התאבדו משם במהלך השנים אלפי אנשים, ולפני גם 15 שנה, כמו צהל במקרה, כ-15 שנה, שוטר אחד, שלא מזמן קראתי רעיון איתו, ראה שכל הזמן באים אנשים וקופצים מהגשר, והוא התחיל לדבר איתם. והוא אמר, אני ראיתי את האדם מגיע לגשר, בסך הכל אמרתי לו, אתה לא לבד, יש אדם אחד בעולם שאכפת לו ממך, בוא נלך הצידה, והדבר הזה הציל חיים. זה התחבר לזה שגם הם עשו שם עזרים טכניים, זאת אומרת היום טכנית אי אפשר להתאבד,
כן,
יש רשת והם נופלים לתוך הרשת, אבל הדבר הזה של לדבר עם האדם שמתאבד, שעומד להתאבד ולהגיד, אתה לא לבד, אדם אחד בעולם רואה אותך, יש לו משמעות מאוד גדולה, מזה נולדה תפיסה שלמה שנקראת, מה תאמר לאדם שעל הגשר? וכששואלים אותי, מה תאמרי לאדם שעל הגשר? אז אני אומרת, כפי שאמרתי קודם, שיש עוד חלופות. זה לא שיש עכשיו חלופה אחת, או שהחיים שלך הם כמו שרצית ולא הסתייע, או שאתה עכשיו על הגשר, יש עוד חלופות, אפשר לחשוב על עוד פתרונות, אפשר לחשוב על עוד דברים שאיתם אנחנו נמשיך, וזה דבר מאוד משמעותי.
אני רוצה לגשת לעשות מעין איזשהו סיכום, התייחסנו לזה שההתאבדויות הן תופעה בעלת ממדים לא קטנים. ההשפעה, התופעה הרחבה הזאת נוגעת קודם כל במשפחות, הן נוסעות בנוסף לאבל הקשה גם את תחושת נטל הכבד ותחושת אשמה שלעיתים לא תרפה עד סוף ימי חייהם. אבל גם משפחות וחברים של אלה שמנסים, הדבר משפיע עליכם. זאת אומרת, לא רק מי שגם הצליח, ולכל התופעה העצובה הזאת יש גם השלכות ציבוריות של טיפול וליווי ואשפוזים ואובדן ימי עבודה והמון היבטים נוספים שמצמצמים את זה רק ל-500 נפטרים במרכאות, כאילו זה מספר קטן בפני עצמו, אז צריך לזכור שבהיבט הציבורי שזה משקל הרבה יותר רחב וצריך להתייחס גם אליו. יש המון סיבות לעובדה שחשוב לדבר על הנושא. עם כל הזהירות המתבקשת, כמו שאמרת, לא לעשות גלופריציקציה ולא זה, אבל יש הרבה מה לעשות בתחום הלאומי, בתחום הארצי, זה דברים כמו שאמרת שהוכירו את עצמם, וכמו שחשבתי לעשות, להעביר אולי את אנשי הרשות של האכיפה והגבייה, ואנשים שמה שהיה הוצאה לפועל, אולי אנשי בתי המשפט לענייני משפחה, אולי גורמים נוספים, אני לא יודע לזכור את כולם, אבל לתת להם איזשהם הכשרות וכלים להתמודד עם אזרחים, איך לזהות אזרחים שמגיעים לטיפול בנושא אחר, אבל הם בקבוצת סיכון מאוד גבוהה מהבחינה הזאת. כנ"ל אולי אפילו בהנהלות בתי חולים, שהרופאים שלהם נמצאים בסיטואציה הזאת. אפשר להזכיר הרבה ראשי ערים או כל מי שרוצים, אבל אני חושב שגם לכל אחד ואחת מאיתנו יש את היכולת להשפיע בעצם זה שאנחנו מדברים ומקשיבים ושמים לב לאנשים שסביבנו. ואני רוצה כאן לקחת דברים מעמותת שר שהזכרת אותם קודם, של הסיוע והקשבה ברשת, והם כתבו כמה עצות לגבי מי שרוצה לדבר על ליבו של אדם בסכנת התאבדות. היו ישירים, דברו בפתיחות וברוגע על נושא ההתאבדות. היו מוכנים להקשיב, הרשו לעצמכם להביע רגשות. אל תשפטו, אל תיכנסו לוויכוח אם התאבדות היא פתרון נכון או אם רגשותיו של האדם שמולכם רעים או טובים. אל תרצו על ערך החיים, האדם שמולכם ממילא אינו מאמין. בעבורו החיים כבר אינם שווים דבר. מצד שני, הרגיעו אותו, הבטיחו שטיפול הוא דבר אפשרי, שעשוי לעזור לו להתגבר על הדיכאון, ואז הוא יוכל ליהנות יותר מהחיים. היו מעורבים, היו זמינים, גלו עניין, תמיכה. אל תשבו לסודיות. אתם עלולים להגיע למצב שבו תאלצו לערב אנשים נוספים במצב. הביעו תקווה ואמונה שקיימות אלטרנטיבות להתאבדות. קחו יוזמה אם אפשר, ערבו בני משפחה וחברים, יחד תדאגו להרחיק אמצעים שעלולים לסייע למתאבד כגון כלי נשק או תרופות מיותרות. בקשו עצה ממומחים לפתרון משברים ולמניעת התאבדויות. זהו, מבחינתי הגיע עוד פרק לסיום. אני רוצה להגיד לך תודה באמת ענקית. אני חושב שזה את עיניי, למרות שחשבתי שאני כבר יודע הכל במרכאות על העולם הזה, הצלחת להעיר.
תודה.
אני מקווה שזה עשה משהו גם למי ששומע אותנו. זה שוב הזמן להודות לעלי שלכת, נותני החסות לפרק הזה. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי הראשון בישראל, בית לוויות העוסק בכלל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת חברה בארגונים מקצועיים בינלאומיים, והראשונה להביא את המקצועיות, המקצוענות, לתחום בלתי מוכר זה. עלי שלכת מטפלת בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, שרפת גופות, קבורה, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. אתם כמובן מוזמנים לבקר באתר הבית של עלי שלכת או בדף הפייסבוק שלו ללמוד עוד על הנושא. כמובן שאם תרצו להירשם, לקבל קטלוג, להזמין צוואה רוחנית, תמיד מומלץ להסדיר דברים מראש, הכל ניתן באמצעות האתר ובאמצעות דף הפייסבוק. ושוב הבקשה האישית שלי אליכם, אם נהניתם, ספרו לחברכם, שילחו את הלינק לכל מי שאתם חושבים שזה עניין אותו, וכמובן, אתם מוזמנים לשמוע פרקים נוספים, ויש לינקים לספר של שירלי, ולעמותת שר, ולמקומות נוספים בפוסט. תודה לצוות עושים היסטוריה, איתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, אני אלון נתיב, נתראה בפרק הבא.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.